אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום וברכה. בתוכנית הקודמת התחלתי לדון בקריאת התיגר של מרים ואהרון על סמכותו של משה, כפי שתוארה בתחילת פרק י"ב שבספר במדבר. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. וימרו, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לפי האופן שבו מוצגת התלונה, ותדבר מרים ואהרון במשה, עולה כי מדובר בדברי ביקורת בגנותו של משה. איננו יודעים אם בציפורה, אשתו הראשונה של משה, מדובר או באישה אחרת. בכל מקרה משמיעה מרים דברי ביקורת באוזני משה על איכות חיי הנישואים שלו, שהוקרבו כנראה על מזבח הנבואה וההנהגה של עם ישראל. ראוי לציין כי כל פרשת חייו המשפחתיים של משה מרופלת, ולא רק עניין האישה החושית, אלא גם על בניו איננו יודעים מאומה, ולא הם שהמשיכו בשליחות ובמעשיו של משה. בפרשה הקודמת שבה דובר על תולדות אהרון ומשה, נזכרים רק בני אהרון. עוד מסתבר כי עניין האישה של משה היה רק התירוץ לבוא אליו בתלונה חריפה הרבה יותר. קנאתם של מרים ואהרון בקרבתו הייחודית של משה לקדוש ברוך הוא, הביא אותם להרער על סמכותו הבלעדית לנבא בשם אדוני בנושאים בעלי חשיבות. הלא גם בנו הוא דיבר, גם לנו ניתנה יכולת נבואית. למה לא נשתתף גם אנחנו בהנהגה של העם? קנאה זו הייתה סימפטום למצבו הרוחני של דור המדבר שאופיין בקטנות אמונה. בניגוד להתנסות של מרים, שהצליחה לגרור את אהרון לצידה, נאמר מיד שמשה היה איש ענב, ובענבתו לא על נכון להגיב על דברי הרכילות של מרים. מה שחשוב בכל פרשת האישה הכושית, היא העובדה שכאן נאמר על משה רבנו דבר גדול על ידי נותן התורה בעצמו, מה שלא נאמר על כל איש אחר במקרא כולו. התורה לא ציינה לגבי משה שהיה צדיק או חכם, שהרי על תכונותיו אלה אנו למדים מכל המסופר עליו בתורה. אולם היא מצאה לנחוץ לומר לנו שהיה ענב, ומכאן שיש בתכונה זו משהו מיוחד וחשוב. ענוותנותו של משה באה לידי ביטוי בכמה מובנים. היה לו קשר אינטימי וישיר עם הקדוש ברוך הוא, ולמרות זאת הוא לא התמלא בגאווה על כך. הוא הביא את בעיות האומה לפני הקדוש ברוך הוא, ולא החליט החלטות חשובות בעצמו. הוא לא לקח על עצמו את הנהגת העם מתוך רצון לצבור כוח והשפעה, והוכחה לכך היסוסו בתחילת השליחות. מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי אוציא את בני ישראל ממצרים. הוא חוזר ומכריז מספר פעמים על אי היותו ראוי למשימה הנעלה הזו, ואף רוצה לפרוש מהנהגת העם בשלב מסוים. הקדוש ברוך הוא העניק למשה את החוכמה, הקריזמה והכוח להנהיג את העם, בנוסף למתנת הנבואה, ומשה היה מוכן לחלק אותן עם אנשים אחרים. במשך חודשים רבים היה משה הנביא היחידי במחנה, ואנשים העריצו אותו בשל כך. ולמרות זאת הוא הסכים לחלק גם את הנבואה עם זקני העם, ואנשים אחרים כמו מרים ואהרון. הפסיכולוגיה האנושית, כפי שהיא מוכרת לנו, היא כזאת שככל שאדם זוכה לרמת ידיעה ותודעה גבוהים יותר, חשיבותו בעיני עצמו ואנוכיותו הולכות וגדלות עד כדי התנשאות. משה, שעשה אותות ומופתים, זכה לדבר פנים אל פנים עם אדוני, וזכה לחוכמה ונבואה, נשאר בתודעתו ובענוותו אותו משה כפי שהיה בתחילת דרכו במעמד הסנה. כמו שנראה, גם בשעה שאנשים ערערו על סמכותו, הוא לא ניסה להפילם, אלא להפך, התפלל לאלוהים שיסיר מעליהם את העונש. כל התכונות האלה הם סימן לענווה הגדולה של משה, ואכן, כדי להנהיג את העם, היה משה זקוק לענווה גדולה. משה לא שירת את עצמו, אלא את הקדוש ברוך הוא ואת העם שעל הנהגתו הופקד. גם על האדון ישוע נאמר שהוא היה ענב, ואפשר להגיד שזו תכונה שמציינת כל מאמין שהולך בדרכי השם. גאוותם והתנשאותם של בני האדם נובעת מכך שהם אינם מכירים את מעמדם בפני האלוהים. לכן הכריז ישוע בפתיחה של הדרשה על ההר, אשרי הענבים, כי הם ירשו את הארץ. באחרית הימים יהיו אלה הענבים, ולא ראשי המדינות ועשירי תבל שימלכו בארץ. בגלל תגובתו המאופקת של משה, הוא זוכה לכך שהקדוש ברוך הוא יוצא להגן עליו ולטבוע את אלבונו. ויומר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. אהרון ומרים מעלים בפני משה האשמות חמורות, ועל האשמות האלה חייב אדוני, שופט כל הארץ, להשיב ומיד. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל ויקרא, אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם, אדוני, במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא וחידות, ותמונת אדוני יביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הקדוש ברוך הוא מביע בפניהם את כעסו על הדברים שאמרו נגד משה, ומונה את שבחו של משה בפניהם כדי להדגיש את הקטנוניות שבטענותיהם. הוא מתאר את יחסו עם משה במונחים שלא נאמרו על בשר ודם, לא לפניו ולא אחריו. עם נביאים אחרים הוא מדבר בדרכים עקיפות, בחלומות, בחזיונות, במראות הלילה ובהקיץ, במשלים ובאלגוריות, אבל רק עם משה דיבר הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה ובהכרה מלאה. פה אל פה אדבר בו, שמקביל פנים אל פנים, כמו שמדבר אדם עם רעהו. לכל הנביאים האחרים נגלה הקדוש ברוך הוא באמצעות מלאך, ולמשה גילה הקדוש ברוך הוא את כבודו ונקרא תצור. משה הוא משרתו האישי של הקדוש ברוך הוא, זה שאחראי על ביתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הפגין את מורת רוחו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. על חריפות התגובה מצביעה הפתיחה, פתאום, והסיום, ויחר אף אדוני בם וילך. הפגיעה בייחודיותה של נבואת משה טבעה תגובה מיידית וחריפה. מיד לאחר שמרים השמיע את דברי הביקורת, ציווה עליהם האל להתייצב מול אוהל מועד. אדוני אינו מתייחס כלל לעניין האישה הכושית, ותגובתו מתמקדת בהבחנה בין נבואתם של מרים, אהרון ו-72 הזקנים, לנבואתו של משה, אדון הנביאים. העיקר הוא אמינותו של משה ואמיתות נבואתו ותורתו, ולא כבודו האישי, שהוא עצמו אינו חושש לו בשל ענוותו הגדולה. לאחר שאהרון ומרים הבינו את מעמדו הייחודי של משה, את החומרה שבערעו על מעמד זה, הקדוש ברוך הוא מבהיר להם שיש מחיר שעל המורד ברצונו של האל לשלם. וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. אהרון הכיר את מחלת הצרעת וידע שבבסיס למחלה זו קיים חטא עמוק, והכהן חייב להכריז עליה כתמאה ולהוציאה אל מחוץ למחנה. יש לציין שאהרון עצמו לא חלה בצרעת, למרות שהשתתף בחטאה של מרים. זו לא הפעם הראשונה שאהרון משתתף בחטא חמור, גם בחטא העגל השתתף אהרון ויצא ממנו בנזיפה בלבד. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשאת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו, אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאחל חצי ושרו. אהרון מבקש סליחה ממשה, גם בשמה של מרים, למרות שאת בקשת הסליחה צריך היה להפנות אל הקדוש ברוך הוא, כי בו פגעו המתמרדים. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא עלה. תפילתו של משה קצרה ולעניין. לעומת המילים הרבות שאנו מגבבים בתפילותינו, מתוך חשש שהאל אינו שומע. משה אינו שומר תינה לאחותו, ומתפלל לאלוהים שיסלח לה על החטא, וירפאה. ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיקלם. שבעת ימים תיסגר, שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. מרים צריכה לעבור את ההשפלה של ההסגר מחוץ למחנה, ורק אחרי שבוע ימים, כדין המצורה שנרפא, תוכל לחזור אל המחנה ולעבור את טקס ההיטהרות. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד היאסף מרים, ואחר נסעו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן. לסיכום פרשת המרידה של מרים ואהרון, ניתן לומר שהיא משמשת כאחד הנדבכים שמהם ניתן לבנות את דמותו של משה. ממעשיו והתנהגותו עד כה, כבר היה בידינו לעמוד על המידות והתכונות הנעלות שניחן בהן משה, ושעמדו לו בתפקידו הקשה והמסובך להוציא את עם ישראל ממצרים ולהנהיגו בדרך ארצה. בפרשה זו מבליטה התורה את ייחודו של משה, ששם את הדגש על הנבטנותו. הוא שומע דברי ביקורת קשים מבני משפחתו ואינו מגיב, ואפילו מבקש מאדוני שירפא את מרים. משה רחוק ממידת הקנאה והכבוד, ורק היעד העליון הוא החשוב בעיניו. לידו מתגמדות דמויותיהם של מרים ואהרון, אף על פי שגם הם זכו לנבואה, והתורה מעלה על נס את דמויותיהן במקומות אחרים. אבל הם אינם מבינים את אחיהם, את המקום הייחודי שלו בהנהגת העם. ברגע של קנאה וצרות עין, הם רואים במעשיו שמץ של גאווה, ומפקפקים בעליונות נבואתו על שלהם. הדוגמה שמצטיירת בדמותו של משה, היא התבנית שלפיה תצטייר בעתיד דמותו של המשיח, גואל ישראל. אדוני יכריז עליו כעל מנהיג ייחודי. למעמדו כמשיח אין מקבילה בתולדות ישראל. המשיח יהיה עבד השם שיופקד על ביתו, שהם הנושאים מבין עם ישראל והגויים שהצטרפו עליהם. אנשים יערערו על סמכותו של המשיח, ויטענו שאין לו קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. ככל שהיו הנביאים והחכמים קרובים לקדוש ברוך הוא, קרבתו של המשיח עולה על קרבתם של כל מי שהיו לפניו או יהיו אחריו. המשיח יהיה ענב וצנוע, והוא לא יתבלט כמנהיג מדיני או צבאי בעל שיעור קומה. כמו משה, גם ישוע המשיח הוא מתווך בין האלוהים לאדם. אנו מתפללים למשיח שיעביר את תפילותינו לקדוש ברוך הוא, כמו שאהרון ביקש ממשה לאחר החטא. בפרקים י' ג' וי' ד' נפתחת פרשת שלח, הנקראת בפי כל פרשת המרגלים. המשימה הראשונה שלנו תהיה לחפש את המרגלים בפרשה הזו. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אנוכי נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא והם. וישלח אותו משה מדבר פערן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואלה שמותם. למטה ראובן, שמוע בן זקור, למטה שמעון, שפט בן חורי, למטה יהודה, כלב בן יפונה, למטה שכר, יגאל בן יוסף, למטה אפרים, הושע בן נון, למטה בנימין, פלטי בן רפו, למטה זבולון, גדיאל בן סודי, למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי, למטה דן, עמיאל בן גמלי, למטה אשר, סטור בן מיכאל, למטה נפתלי, נחבי בן ופסי, למטה גד, גאואל בן מחי, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ. ויקרא משה להושע בן נון, יהושע. נשים לב לחסרונו של נציג משבט לוי, כסימן לכך שמעמדם המיוחד הבדיל אותם משאר השבטים גם במקרה זה. עד כאן נאמר שהם נשלחו לתור את הארץ. כך יאמר גם בפסוקים י' ז', כ' א', כ' ה', למד ב', ובפרק י' ד', פסוק ו'. אנו רואים שלא דובר כאן על מרגלים. לא כתוב אפילו פעם אחת וירגלו, לרגל, או המרגלים. אין מרגלים בפרשת שלח, אלא תיירים. אפילו בתרגומים הלועזיים כתוב שהם היו תיירים. אז מאיפה באו המרגלים? הם אכן קיימים בתורה, אבל לא במקום זה. בשלב הבא מגדיר משה את משימתם. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויומר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב. ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה? ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הבמחנים או במבצרים? ומה הארץ השמנה היא עם רזה, היש בה עץ עם עין? והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. משה שולח אותם לארץ כנען כדי להתרשם מהארץ. לספוג את הרושם של תייר שמבקר בה בפעם הראשונה, בתקווה שהם יתחזקו באמונתם, יחזרו וימסרו את עדותם ואת חוויותיהם מן הסיור. ההנחיות של משה באשר לעובדות שעליהם לחקור ולדווח, מסתדרות היטב עם ההגדרה של המשלחת כמשלחת תיירים. איזה אוכלוסייה יושבת בה? מה הם תנאי המחיה, החקלאות? ממה אנשים מתקיימים? איך נראים הערים הגדולות והכפרים הקטנים? יש להתרשמות של התיירים השלכות לגבי כיבוש הארץ. האם יצטרכו להילחם? ואיך? אבל זו לא המטרה היחידה של השליחות. התייר בא כדי לבדוק או להתרשם, התרשמות כללית. השאלה היא מדוע שולח הקדוש ברוך הוא אנשים שיתורו את הארץ. האם זו ארץ האבות? הארץ שהובטחה לבני ישראל? הארץ שתוארה כארץ זבת חלב ודבש? בספר דברים פרק א' מתואר סיפור המרגלים מזווית אחרת. בדברים פרק א' ופסוק כף א' נאמר, ראה, נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ. עלי רש כאשר דיבר אדוני אלוהיך, אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. הביטוי ויחפרו מופיע בספר בראשית, כשיוסף מאשים את אחיו בריגול, הוא אומר, לחפור את כל הארץ באתם. לחפור פירושו לרגל. והמטרה היא, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, את הערים אשר נבוא עליהן. מאיזה דרך כדאי לעלות, ומאיזה כיוון כדאי לתקוף. זוהי משימת ריגול, ויטב בעיני הדבר, ואקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. בפסוק כ"ד של פרק א', ספר דברים נאמר, ויפנו ויעלו ההרה, ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה. הנה המרגלים. עכשיו אנו יודעים שפרשת המרגלים היא פרשת דברים. מי שאינו נזכר בסיפור המרגלים שבספר דברים, הוא הקדוש ברוך הוא. בפרשתנו נאמר, וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. ובספר דברים, בני ישראל יזמו את השליחות ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו. באופן שבו מוצגים הדברים, נראה שהעם דרש ממשה בהפגנתיות לשלוח את המרגלים, כדי שיבדקו באיזו דרך כדאי להגיע לארץ, ואיך אם כדאי בכלל לעלות לשם. מדוע היה צורך בהפגנה? אם היו אומרים, אין אנו יודעים אם הארץ טובה או רעה, נשלחה אנשים ויגידו לנו אם כדאי לעלות או לא, אולי כדאי להישאר בקדש ברנע. יש פה מים בשפע, והמן ממשיך לרדת מהשמיים. קדש ברנע מזוהה כנווה מדבר ענק במדבר סיני, לא רחוק מגבול ישראל ומצרים. אבל בני ישראל שואלים מאיזה כיוון כדאי להתקיף, וזוהי אינה אלא הסוואה. אין זה סביר שזה מה שנציגיו של העם יבקשו. ענייני הביטחון מופקדים בידי אנשי צבא. יש כאן סיפור שמסופר משתי נקודות מבט. בספר דברים מוצג הסיפור מנקודת המבט של משה והעם, נקודת המבט הפוליטית, ובפרשתנו מנקודת המבט של משה והקדוש ברוך הוא, נקודת המבט הדתית, מוסרית. בני ישראל ביקשו לשלוח מרגלים. עניין שהוא מובן ולגיטימי. אבל מיד נראה שמשה היה מודע לצורך הזה, הוא לא היה צריך את הבקשה של העם. אבל מאחרי הבקשה של בני ישראל, הסתתר משהו אחר והוא הפיקפוק. הטובה היא עם רעה. את זה לא יכלו בני ישראל לומר בצורה ישירה. ולכן הם אומרים משהו אלמנטרי ונכון כשלעצמו. אדוני יודע את אשר בליבם, ואומר למשה בתחילת פרשתנו, בפרק י' ג' פסוק ב', שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. זו אינה הוראה שבאה ממני, אלא הסכמה על הבקשה של בני ישראל. אתם רוצים לתור את הארץ לפני שאתם נכנסים לשם? בבקשה, אין לי סודות. כל דבר שהוא לשבח והקדוש ברוך הוא מזדהה עמו, הוא פונה למשה בגוף ראשון יחיד. לי, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ויתם לי סגולה מכל העמים, ייתם לי קדושים וכיהנו לי. לעומת זאת, כל דבר של גנאי מרחיק אותו הקדוש ברוך הוא מעליו. לכן הוא אומר למשה בתחילת הפרשה, שלח לך אנשים. אני כבר תרתי את הארץ עבורכם, כפי שנאמר ביחזקאל פרק כ' פסוק ו'. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם. ואמרתי להם שהארץ טובה, שנאמר בשמות פרק ג' פסוק י' ז', ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפרזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. לכן אין כל צורך לחזור ולבדוק אותה. אבל בני ישראל מפקפקים בהבטחותיי, ואינם מאמינים באמונה שלמה שארץ האבות הובטחה לעם ישראל. הם מעדיפים לסמוך על ידיעות שיביאו להם השלוחים, משום שעדות ראייה נאמנה בעינם מדבריי. מצידי אתה יכול לשלוח אנשים שיתורו את הארץ, ישאלו את השאלות החבויות בליבם. האם הארץ טובה היא או רעה? אני, טוען הקדוש ברוך הוא, יודע מהו טיבו של הפקפוק מסוג זה. היום יש עיתונות חופשית וכותבים את הכל ושואלים את כל השאלות. אבל בני ישראל לא יכלו לפקפק בכל רם ולשאול שאלות שאינן קורקטיות, פוליטיקלי קורקטיות. הקדוש ברוך הוא הבין לליבם ולכן הסכים לשלוח נציגים לתור את הארץ. זהו הסדר הנכון של המאורעות. קודם מתרחש מה שנמסר בפרשת דברים, ואחר כך מה שנמסר בפרשת שלח. בני ישראל לא רוצים כל כך לעלות לארץ. הם מותשים מחודש של נדודים במדבר, ורוצים לדעת אם כדאי בכלל להשקיע את המאמץ הגדול. אין שום בעיה עם הריגול, אלא עם התיירות. אם העם מתייחס לארץ אבותיו, כמו שתייר מתייחס לארץ שהותר אותה, או משלחת סקר הבודקת אם הארץ טובה או רעה, הוא מעמיד את עצמו מבחינה נפשית ופסיכולוגית בחוץ, כאחד שמתבונן וספקות בליבו. הוא שואל שאלות מהותיות, האם בכלל כדאי להיכנס לארץ? בספר במדבר, פרק א' פסוק למד ב' נאמר, וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנותיה ויורש את האמורי אשר שם, ויפנו ויעלו דרך הבשן. למשה אין בעיה לשלוח מרגלים כשהוא יודע שצריך לעשות את זה. הוא לא צריך את הבקשה של בני ישראל. מה גם שמרגלים לא שולחים במשלחת של נציגים מכובדים מ-12 השבטים. יוסף האשים את אחיו שהם מרגלים והם מגינים על עצמם באומרם כולנו בני איש אחד, לא היו עבדיך המרגלים. אין זה הגיוני שיקחו 10 אחים וישלחו אותם למשימת ריגול, ויוסף אומר להם, תוכיחו שאתם אחים. אם זה נכון, אז אתם לא מרגלים. גם כאן משלחת מכובדת בת 12 נציגים מכובדים, זה לא למטרות ריגול. לריגול שולחים 2 אנשים מרגלים חרש, כמו שעשה יהושע לפני שכבש את יריחו. המשלחת שיוצאת לתור את הארץ היא לא משלחת מרגלים. אם ניקח למשל את מלחמות ישראל, איזו מלחמה שלא תהיה. אפשר לתאר תיאור מוסכם על הכל של אותה מלחמה. כמספר המשתתפים בקרב, כך מספר התיאורים. על הדברים העיקריים כולם יסכימו, אבל על הפרטים הקטנים תמיד יהיו תיאורים שונים. לכל אירוע אפשר למסור יותר משני זוויות מבט. התורה לוקחת להרבה אירועים, ובמיוחד החשובים שבהם כמו בריאת העולם ומעמד הר סיני, כמה נקודות מבט חשובות, 2 ולפעמים 3 ויותר. יש מבקרי מקרא שטוענים כי מדובר במקורות שונים, אולם לפי דעתי מדובר בנקודות מבט שונות. מעמד הר סיני מתואר מצד אחד בשמות פרק י"ט כמעמד של יראה ואפילו חרדה, ומצד שני בשמות פרק כ"ד כמעמד חגיגי ביותר. עד כאן לערב זה. תודה ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות. Oh, my God.